ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עורכים דף למד ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 15 שורות מראש העמוד, המשנה שבאמצע שורות הקצרות של הגמרא. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה תשומת ליבנו לשוליים ממול תחת הכותרת נושא. א', מחלוקת מה נכלל בעיר חומה. ב', מחלוקת בעניין בית הבנוי בתוך החומה. כמובן אנחנו ממשיכים בסוגיות הקשורות ל המוכר בית בבתי ערי חומה עם הדינים המיוחדים הקשורים אליו שלמדנו כבר בדפים הקודמים. אז אנחנו במשנה, כל שהוא לפנים מן החומה הרי הוא כבתי ערי חומה, חוץ מן השדות. הרי התורה מדברת על בית, אז שדה אינו בית, אז זה לא נכלל בתוך או בהגדרת בתי ערי חומה. רבי מאיר אומר אף השדות. שיטה מעניינת איך ולמה הוא מתכוון. אנחנו נמתין לגמרא להרחבה בנקודה הזאת. בית הבנוי בחומה, אז אנחנו מדברים על חומות שהיו בנויות סביב העיירות האלו, החומות האלו היו חומות אבות עם מספיק רוחב שאפשר ליצור בחלל החומה בית. אז הבית כזה, מגורים שבנויים בתוך אובי החומה, רבי דה אומר אינו כבתי ערי חומה. רבי שמעון אומר כותל החיצון, כלומר קיר החיצוני של אותו חומה שסביב העיר שבתוך החומה בנויה בית, אז כותל החיצון היא חומתו, אז זה נקרא כן בית בבתי ערי חומה. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, בית. המילה הזאת היא נלקחה ציטוט מויקרא פרק כ"ה פסוק למד, ששם כתוב, הפסוק מופיע בשוליים בדף הקודם, ושם כתוב ואם לא יגאל עד מלות לא שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לא חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו לא יצא ביובל. אז ראינו פה המילה בית בפסוק. אין לי אלא בית, מניין לרבות בתי בדים ובתי מרחצאות ומגדלות. מגדלות, רש"י מביא לשון לועזי, משמעו שהוא ארון כלים, הוא קבועה בקרקע. מה עוד? ושובחים ובורות ושיחים ומורות, כל מיני חפירות מסוימות, שכל אלו נכללים במובן של בית בבתי ערי חומה עם ההלכות המיוחדות, הבולט בהם שיש למוכר שנה כדי לגאול, לקנות אותו בחזרה, ואם לא, אז זה יישאר בידי הקונה. אז יש לרבות כל הדברים האלו, תלמוד לומר, עשיר בעיר. יכול שאני מרבה אף השדות, תלמוד לומר בית, דברי רבי דה. המידה לא רוצה לכלול שדות מכוח המשמעות המילה בית, זה להפוקי שדה. רבי מאיר אומר בית, אין לי אלא בית, מניין לרבות בתי בדים ובתי מרחצאות ומגדלות ושובחים ובורות שיחין ומורות, וכאן הדגש, ואפילו שדות תמוד לומר אשר בעיר. שורה תרומה ולהכתיב בית, איך רבי מאיר מוכן לכלול גם שדות מאחר שכתוב בית? אמר פחיסטר מפקטינה חולסית ומצולה איקה בינאיו. לא כמו שאולי רובנו חשבנו ששדה משמעו שדה שבו מגדלים גידולים, פירות, ירקות, תבואה וכדומה. לא, לזה לא התכוון הגמרא, לזה לא התכוון אפילו רבי מאיר. אז מה כן שדה בכוונת רבי מאיר שהוא מוכן לכלול אותו? חוסית ומצולה. חוסית זה מקום, אזור שממנו חוצבים סלעים. רש"י כותב מקום סלעים שאינו ראוי לזריעה. איקה בינאיו, וסתות ממש לא כמה רבי מאיר. אתה בית כתיב בי, אלא חוסית ומצולה כמה רבי, דדמו לבית. תלאו בני זריעה, נינו, כמו בית, ורואים לבניין, הרי משם, משם לוקחים חומרי בנייה. חוסית ליטול משם אבנים, ומצולה ליטול משם חול. רבי יהודה, שלא כלל את החוסית והמצולה, סבר כשדות דמו. עכשיו נחזור לגמרא שורה שנייה בשורות הרחבות. אמרנו שהמחלוקת בין רבי יהודה ורבי מאיר זה סביב חוסית ומצולה. והתניא כאן בסיוע, בניחותא, חוסית ומצולה. רבי מאיר אומר כבתים, הוא זה שראה לנכון לכלול בפסוק, במשמעות הפסוק מהמילים אשר בעיר גם שדות, והכוונה לחוסית ומצולה, וכך רבי מאיר אומר כאן במפורש, שרבי מאיר אומר כבתים, רבי יהודה אומר כשדות, כמו שדות לגידול תבואה שאינם נכללים. בית הבנוי בחומה, רבי יהודה אומר אינו כבתי ערי חומה, רבי שמעון אומר כותל החיצוני היא חומתו. אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו, רבי יהודה ורבי שמעון, בקשר לאותו בית הבנוי בחומה, ראו את שיטתם מאותו פסוק. הפסוק בספר יהושע פרק ב', ותורידם בחבל בעל החלון, מדובר פה על רחב, רחב הזונה ששמרה על המרגלים שהגיעו אליה, ושם כתוב שהיא הוריד אותם בחבל בעל החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת. רבי שמעון סבר כפשטי דקרא. רש"י אומר כפשטי דקרא דחזינה דביתה בתוך החומה, וכמר בחומה היא יושבת, כלומר בעיר חומה היא יושבת. זה רבי שמעון שראינו במשנה שבית הבנוי בחומה דינה כבית בערי חומה, כמו ש כמו שמשמע מהפסוק, כמו שרש"י פירש. רבי יהודה סבר בחומה היא יושבת ולא בעיר חומה. אז רבי יהודה ראה נכון לדייק מהפסוק שהיא יושבת בחומה, אבל לא, זה לא עיר חומה. המשנה, עיר שגגותיה חומתה. רש"י מסביר שגגותיה חומתה, שלא הקיפוה חומה אלא הקיפו הבתים ותקופות, תקף כבר עם אחד צמוד לשני, ותקופות הבתים זו לזו כחומה. אז יש אזור עיר שסביב העיר בית אחר בית, כל אחד צמוד לשני, וזה יצר כאין חומה, אבל לא חומה בפני עצמה, אלא כמו שאמרנו, הבתים שהיו בנויות סביב העיר הזה, הם היו כאין חומתה. אז עיר כזה, ושאינה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, יש חומה, אבל היא נבנית אחר תקופת יהושע, אינה כבתי ערי חומה. עכשיו המשנה נתנת עוד הסברים מה כן בתי ערי חומה, ואילו הם בתי ערי חומה. שלוש חצרות של שני בתים, יש מצב כזה שיש מצב או כמות גודל מינימלי שלוש חצרות, וכל חצר יש שני בתים שנפתחות לאותו חצר, אז יש כאן שישה בתים בסך הכל. וסביב ההסדר הזה, סביב הבנייה הזאת, יש חומה, מוקפת חומה מיות משובנון, זה נקרא עיר חומה, כגון קצרה הישנה של ציפורי, קצרה שם מקום ועוד שם מקום, וחקרה של גוש חלב. גוש חלב זה אזור, אז חקרה שבתוך אותו אזור גוש חלב, דוגמה של עיר המוקפת חומה מימות יהושע בן נון. ויודפת הישנה וגמלה וגדוד וחדיד ועונה וירושלים וכן כיוצא בהן. הגמרא תתייחס לרשימה הזאת, ונמשיך כאיפה הגמרא עצמה. תנו רבנן, שוב פעם ציטוט מפסוק למד ויקרא חפה, חומה ולא שור איגר. שור איגר זה מה שתיארנו מקודם במשנה, ברשי למעלה במשנה, זה רשי כאן אומר שגגותיה חומתה, שורה של בתים סביב העיר צמודות זו לזו, זה נקרא שור איגר, וזה לא זה לא נקרא עיר חומה. כתוב בפסוק סביב, פרט לטבריה, שימה, העיר טבריה יושבת על שפת ים הכנרת, זה הים, ים הכנרת, שימה חומתה. זאת אומרת, העיר טבריה הייתה מוקפת חומה משלושה צדדים, אבל לא מצד החוף. רבי אליעזר ברבי יוסי אומר, אשר לא חומה, ככה היה לו גרסה בפסוק שלו, המילה לא היא מורכבת עם וו ועם לא, לא, א', כאילו כמעט סתירה, לא כוונה יש חומה, למד א', אין חומה. אז רש"י כותב לא חומה, למד וו א' כתיב, משמע לא ומשמע לא, כלומר אין לא עכשיו והיה לא חומה קודם, הווי נמי בית חלוט בהו. אז אנחנו נראה עכשיו בגמרא מה לפי רבי אליעזר מלמד הפסוק אשר לא חומה, אף על פי שאין לא עכשיו, אף על פי שאין לא חומה עכשיו אותו עיר, והיה לא קודם לכן, פעם היה עיר חומה מימות יהושע, בית שנמכר בעיר כזה שכעת אין חומה, בכל זאת אם המוכר לא קונה אותו בחזרה, לא גואל את הבית תוך שנה, זה יהיה נחלט ללוקח. ואלו הן בתי ערי חומה וכו'. תנא, גמלה בגליל וגדוד בעבר הירדן, חדיד ועונה לירושלים ביהודה. הגמרא שואלת מהי כמה, ורש"י מסביר את הקושיה, וכי אין עיר מוקפת חומה בגליל אלא גמלה. כתוב פה בברייתא כרשימה של ערים המוקפות חומה, גמלה בגליל. מה בגליל אין עוד? ובעבר הירדן אלא גדוד, קראנו ברייתא שכתוב וגדוד בעבר הירדן, משמע שבעבר הירדן אין עוד ערי חומה מוקפות מתקופת יהושע, זה תמוה. לכן הגמרא שואלת מהי כמה, אז הגמרא ממשיכה בעמוד ב' אמר אביי, תשימו לב, הוא ממספר 1 בשורה שלישית רבה מספר 2. בשוליים כתבנו שני הסברים לרשימה של העיירות המוזכרות בברייתא בסוף עמוד א' כמוקפות מימות יהושע בן נון. אז אמר אביי, הכי כאמר עד גמלה בגליל, עד גדוד בעבר הירדן. רש"י שורה ראשונה, עד גמלה, כל העיירות שבגליל עד גמלה היו מוקפות חומה מימות יהושע. ועל אותו בסיס, אותו תקן, גדוד בעבר הירדן. מה עוד? וחדיד ואונו וירושלים ביהודה. דוגמאות של עיירות המוקפות חומה באזור יהודה. ארץ ישראל, רק בתור רקע, היינו מקדימים ואומרים שארץ ישראל מחולקת לשלושה אזורים: יהודה, גליל ועבר הירדן. וכך אפשר להבין באופן ברור יותר מה שקראנו פה בביתה. הגמרא ממשיכה, רבא אמר גמלה בגליל. מה שכתוב בגמלה בגליל, זה לא שבגליל היה רק גמלה כעיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אלא מה? להפוקי גמלה דשאר ארצות. רק גמלה בגליל הייתה מוקפת מימות יהושע. זה להפוקי עוד ערים בשם גמלה במקומות אחרים. גדוד בעבר הירדן, להפוקי גדוד דשאר ארצות. אינך שאר מקומות, עוד שאר עיירות, דלא איקה דקוותיו לא יצטריך לי. נסביר את הכל דרך רשי. רשי בשורה הרביעית, להפוקי ואי איקה גמלה בעבר הירדן, הזכרנו גמלה בגליל כעיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון. אבל אם תמצא גמלה בעבר הירדן וביהודה, לא אביה מוקפת חומה מימות יהושע. וכן גדוד, וכן מה שאמרנו בקשר לגדוד, בברייתא כתוב גדוד בעבר הירדן, אבל אם תמצאו גדוד בגליל למשל, היא לא מוקפת מימות יהושע. וכן חדיד וירושלים ביהודה, השמות האלו והמיקום ביהודה היו מוקפות מימות יהושע בן נון. להפוקי העיירות שבגליל בעבר הירדן שנקראו חדיד ואונו וירושלים אינן מוקפות מימות יהושע. רש"י ממשיך, אינך דלקה קבתיו, אינך דקרחשי במתניתין. שאר המקומות שהוזכרו במשנה כגון קצרה ויוטפת, דלקה בדוכתה אחריתי, מקומות האלו, שמות של מקומות כאלו בכלל לא נמצאים במקומות אחרים. עוד פעם נקרא, דלקה בדוכתה אחריתי דמסקי כשמתיו, שנקראים באותם שמות, לא יצטריך למתני בברייתא בהי אר הקיימי. לא היה צורך למקד איפה הם נמצאים, כי ברגע שאתה ממקד באיזו אזור הם נמצאים, אתה אומר שבאזורים אחרים יכול להיות מקומות עם אותם שמות. אז המקומות האלו שלא פורטו בברייתא וכן נמצאו במשנה, זה בסך הכל בסדר. התפקיד של הברייתא הייתה רק לבשר לנו שהמקומות האלו שמוזכרות בברייתא יחד עם האזורים שלהם, יכול להיות שמקומות עם אותם שמות נמצאים באזורים אחרים, ואנחנו באנו להפוקי אותם אחרים מלהיות או מהגדרת בתי ערי חומה. מה שמוזכר במשנה, אין חשש שמקומות הנוספים אלו במשנה, מקומות כאלו נמצאים באזורים אחרים, שיש עוד ירושלים נגיד, יש עוד אונו. אין. הגמרא שואלת, הזכרנו ירושלים כעיר מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, עם ההשלכות לגבי מכירת בית שכעבור שנה היא מוחלטת לטובת הקונה. שואלת מה, וירושלים מי מחליט בבית? האם זה תופעה שיכול להיות בירושלים? דהיינו, האם ההלכה תסכים לומר שבית שנמכרה ב, בית שנמכר בירושלים, אם המוכר לא קונה אותו כעבור שנה, הוא לא יכול לקנות אותו, לקנות אותו בחזרה, כלומר לא יכול להכריח את הקונה למכור לו את הבית בירושלים בחזרה. הרי הגמרא במסכת בבא קמא, שהברייתא שעכשיו צוטט, והתניא, עשרה דברים נאמרו בירושלים ואחד מהם אין הבית חלוט בה, אומר שירושלים בכלל לא לא נכלל בהגדרה של עיר חומה שבתיה יוחלטו כעבור שנה, לא שייך הדין הזה בקשר ירושלים. אז איך זה שירושלים הופיע במשנה וגם בברייתא כדוגמה של עיר מוקפת חומה ממות יהושע בן נון עם הדינים של בתי הרי חומה? אז הגמרא עונה, אמר רבי יוחנן, נשים לב שרבי יוחנן ממוספר אצלנו כאחד, רב אשי ייתן תשובתו, תשובה שנייה בעוד ארבע שורות. אז אמר רבי יוחנן, כירושלים, ובשורה הבאה אתם תראו, ולא כירושלים. אז כירושלים דמוקפת חומה ממות יהושע בן נון, לומדים שהסטנדרט של להיות מוקפת חומה, בתי הרי חומה נלמדת או משתמשים בירושלים כדוגמה. כמו שירושלים הייתה מוקפת ממות יהושע בן נון, כך כל שאר עיר שמוקפת ממות יהושע בן נון ולא כירושלים. מצד שני לא ממשיכים את הדוגמה שירושלים עד הסוף, אילו ירושלים אין הבית חלוט בה, ואילו הכה בשאר עיירות המוקפות חומה הבית חלוט בה, בהן, שכעבור שנה אם הקונה, אם המוכר לא גאל את הבית מידי הקונה, זה יישאר בידי הקונה. רב אשי אמר גישה שנייה, לאו אמר רב יוסף תרי קדש אבו. במסכת מכות רב יוסף בסוגיית עיר מקלט, אז באותו סוגיה הוא אומר שיש שני מקומות שנקראים קדש, אחד מהם הוא עיר מקלט. אז כמו שרב יוסף אומר תרי קדש אבו, החינמי תרי ירושלים אבו, היו שני ירושלים. אז ה מירושלים שאנחנו משייכים למקום בית המקדש, לזה דין אחד, שמה אין הבית חלוט בה. אבל יש ירושלים אחר שנחשב עיר מוקפת חומה עם כל המשמעות, כולל כך שהבית תהיה חלוט בה. לפני שנתקדם בגמרא, נפנה תשומת ליבנו שוב לשוליים ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה רואים מעוין מספרים רומאים 1-2, שני מקורות שסותרות זה את זה בעניין קידושה ראשונה היא קידשה גם לעתיד לבוא. קידושה ראשונה הכוונה לקידושת ארץ ישראל שנהייתה בזמן יהושע בן נון בכניסה לארץ ישראל וכיבוש וחלוקת ארץ ישראל, אז בכך התקדשה הארץ, ובחורבן בית ראשון התבטלה הקדושה הזאת, או שכן או שלא. זה הדיון, האם קדושה ראשונה קדשה לשעתה או גם לעתיד לבוא. נפקמינות הן רבות, ואנחנו נתקדם כעת בגמרא. תניא, אמר רבי שמואל רב יוסי, למה מנו חכמים את אלו העיירות שהוזכרו במשנה? שכשאלו בני הגולה מצאו אלו וקידשום, אבל ראשונות בטלו מי שבטלה קדושת הארץ. כסבר, קדושה ראשונה קישה לשעתיה ולא קישה לעתיד לבוא. דיינו, הקדושה של יהושע שהוא יצר בכניסתו לארץ ישראל לא נשאר לצמיתות, התבטלה נגיד בזמן חורבן הבית. וראיני, ואנחנו מעלים סתירה, כי יש כאן ברייתא שנמצא בו גם רבי ישמעאל ורבי יוסי, כמו הברייתא הקודמת, ובסוף הברייתא תשימו לב לקבקוב, וקדשה לעתיד לבוא. אז איך נצא מהסתירה? הגמרא תציע שתי תשובות. מיד אחרי הברייתא אתם רואים אי בית אימא תרי תנאי וליבא דרבי ישמעאל. יש דעה, יש תשובה שאומרת שיש שני תנאים מאוחרים יותר מרבי ישמעאל ורבי יוסי, והאמורים המאוחרים אלו חלקו במה שיטת רבי ישמעאל ורבי יוסי. והתשובה השנייה, והיא בית אימא, חד מיניו רבי אלעזר ורבי יוסי אמרה. לא רבי ישמעאל ורבי יוסי, אלא רבי אלעזר ורבי יוסי. ולכן יש כאן בעצם שתי דעות ואין סתירה. אז עכשיו, וראמיני, אמר רבי ישמעאל ורבי יוסי, וכי אלו בלבד היו, והלא כבר נאמר, 60 עיר כל חבל אגוב, כל אלה ערים בצורות. מה, אתה חושב שרק הערים המנויים במשנה הם היו מוקפות חומה? הרי יש כאן עדות מהפסוק שהיו 60 עיר כל חבל אגוב היו ערים בצורות. אלא למה מנו חכמים את אלו? מה מיוחד באלו שראינו במשנה? שכשאלו בני הגולה, אני מדלג על הקטע שבסוגריים, מצאו אלו ומנעום ולא אלו בלבד, אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מבטח שמקרב לכל מעמיות משובנון, כל מצוות הללו נוהגות בה. לפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. אנחנו נחזור רק לשורות שהיו בסוגריים. בתוך הסוגריים הלשון הוא פשוט צריך תיקון. אמרנו שכשאלו בני הגולה, זה בזמן חזרה שיבת ציון, בזמן עזרא ונחמיה לקראת בניין בית שני, אז כשהם עלו, אומרת הגמרא, מצאו אלו וקידשום. שואלת הגמרא, קידשום ותמיהה, מה היו צורך לקדש אותם מחדש? האמרינן לקמן, זה לא צריך לקדושין הוא. לא היה צורך לקדש אותם. יש פרוצדורה, אנחנו לא נכנס לזה, לא ניכנס לזה מה הפרוצדורה, אבל יש פרוצדורה לקדש. אבל לא היה צורך, כפי שראינו בהמשך, אלא מצאו אלו ומנעום, עשו רשימה של, של ערים שהיו מוקפות חומה מימות יהושע. אז ולא אלו בלבד, אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון, כל מצוות הללו נוהגות בה. את המצוות של בתי הרי חומה, מה שלמדנו מוקדם יותר וגם בדפים הקודמים. ולמה זה? למה אין צורך לקדש אותם? בפני שקדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. וזה מפיו של רבי ישמעאל ורבי יוסי. אז לכאורה זה סותר את המקור הקודם. אי בית אימא תרי תנאי וליבא לרבי ישמעאל. אפשרות אחת זה לומר שיש שתי דעות במה סובר רבי ישמעאל ורבי יוסי. אי בית אימא חד מיני הוא מה שכתוב בקדשה לעתיד לבוא, רבי אלעזר ורבי יוסי אמרה. דתניא רבי אלעזר ורבי יוסי אומר אשר לא חומה, זה ציטוט מהפסוק. אף על פי שאין לו עכשיו, והיה לו קודם לכן. וזה אומר לנו שהיא הייתה קדושה בתור בתי עיר מוקפת חומה, אז אין צורך לקדש אותה עוד פעם. וזה שאין חומה, אין לו עכשיו, זה לא מבטל את הקדושה שהייתה מקודם. ברשי חד המיניו הח דקטני קידשה לעתיד לבוא, רב לעזור ברבי יוסי אמרה כי היחיד כמעט אף על פי שאין לו עכשיו, אף אגב דחרוב החומה נחרב, לא בטלה קדושתי. אנחנו נמשיך בגמרא, מי תיימה דמדמה קדושה ראשונה קדושה לשעתה ולא קדושה לעתיד לבוא. מה הבסיס לומר שהתבטלה אותה קדושה ראשונה? וכאן הגמרא מביאה תשובה, אבל זה תשובה ארוכה, תשימו לב. דכתיב ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות. אנחנו כמובן מדברים על שיבת ציון בזמן עזרא ונחמיה, וכל הקהל שחזרו מן הגולה, מגלות בבל, הם עשו סוכות וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישוע ונון כן בני ישראל וכו'. ותהי שמחה גדולה מאוד. זה הפסוק. שואל את הגמרא, אפשר בא דוד ולא עשו סוכות, בא שלמה ולא עשו סוכות, עד שבא עזרא? אלא מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע. מה שכתוב כי לא עשו, זה לא שייך לסוכות. רשי כותב, אלא מקיש ביאתם בימי עזרא, דה כי לא עשו לאו הסוכות מהדר, זה לא חוזר על סוכות, אלא הכי כמר, כי לא עשו מה שעשו עכשיו ממות יהושע. מה לא עשו עכשיו ממות יהושע? והי, ומי ניו, מה זה עשו, שרק עשו עכשיו? קדושת הארץ. נחזור לגמרא, נקרא את המשפט האחרון עוד פעם, אלא מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע. מה ביאתם בימי יהושע? מנו שמיטים ויובלות וקידשו ערי חומה. אף ביאתם בימי עזרא מנו שמיטים ויובלות וקידשו ערי חומה ונתחייבו במעשר. והקפקוף פה הוא בעצם הפסקה העיקרית. הם היו צריכים לקדש בימי עזרא כמו שקידשו בימי יהושע. מה זה אומר לנו? שהקדושה שנוצר בימי יהושע לא היה מספיק, כי קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. הגמרא ממשיכה ואומר, ואביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, מקיש ירושתך לירושת אבותיך. הפסוק שקראנו כתוב בו שוב פעם, אשר ירשו אבותיך וירשתה. אז יש הקש בין הירושה שלנו לירושה של אבותינו. מה ירושת אבותיך בחידוש כל דברים הללו? אף ירושתך בחידוש כל הדברים הללו. הדברים הללו, מה שהזכרנו לפני כמה שורות, שהתחילו למנות שמיטים, יובלות וקידשו ערי חומה, מה שעשו בימי יהושע עשו כעת בזמן עזרא. אז עד כאן התשובה לשאלה מה הטעם, מה המקור לומר קידושה הראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. הגמרא ממשיכה ואידך, המען דאמר שכן קידשה לעתיד לבוא. מה הקטע הזה של עזרא? מה פירוש, מה פשר הפסוק שויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות וכולי? אז הגמרא עונה, דבאי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטלי. עזרא התפלל לקדוש ברוך הוא על ביטול יצר הרע של עבודה זרה, ומה שכתוב כי לא עשו זה קאי, זה שייך על הסוכות, אבל לא סוכות ממש. ואגין זכותה עליהו כסוכה, והזכות שהיה לעזרא הגן עליהם והועיל לקבלת התפילה הזאת על ביטול יצר הרע לעבודה זרה. יש לנו קטע שבסוגריים, ובואו נתדג עליהם לשנייה. והגמרא מיד שואלת אחרי הסוגריים, והכתיב אשר ירשו אבותיך וירשתה, שמשמע שלא קידשה לעתיד לבוא, כמו שאמרנו מקודם למעלה, שירשו אבותיך בזמן יהושע קידשו ובזמן וירשתה, וגם בזמן עזרא היה צורך לקדש. אז מה שהיה בימי יהושע לא קידשה לעתיד לבוא, ואנחנו כעת עוסקים למען דאמר שכן קידשה לעתיד לבוא. אז הגמרא תטפל בזה בהמשך. עכשיו נחזור לקטע שבסוגריים. אחרי שאמרנו שהמען דאמר שקידשה לעתיד לבוא, הבין את הפסוק שמנחמיה פרק ח', פסוק י"ז, ששם כתוב ויעשו כל קהל השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישוע וכולי. האזכור של סוכות הוא שייך לזכות התפילה שהתפלל עזרא על ביטול יצר עבוד הזרה. ובסוגריים יש הרחבה על הנקודה הזאת, והיינו דקקפי קרא אילויה ויהושע. בפסוק שקראנו היה, אולי נקרא לזה עקיצה, אולי זה לא, אולי לא המילה המדויקת, אבל היה התייחסות ביקורתית ליהושע בן נון. למה? בכל דוכתא, או קודם כל איפה רואים את ההתייחסות השלילית הזאת? בכל דוכתא כתיב השם שלו יהושע עם ה-ה-ה-ה-ה. אנחנו יודעים שמשה רבנו הוסיף לשמו יוד, קודם היה שמו הושע בן נון, ואז בזמן לפני פרשת המרגלים משה הוסיף יוד והפך את השם שלו להיות יהושע. אבל מה? והכתיב ישוע, הוא הפסיד את ה-ה, והחיסון של ה-ה הוא מראה על הקפדה שהייתה נגד יהושע. והגמרא מסבירה, בשלמה משה לא בא רחמים. אני יכול להבין שמשה רבנו לא התפלל הקדוש ברוך הוא שיתבטל היצר של עבודה זרה. למה אין הקפדה על משה? זה לא הווה זכותה לארץ ישראל. איפה היה משה? הוא לא נכנס לארץ ישראל. אז כוח התפילה של משה רבנו היה מין הגבלה מראש. אז זה שהוא לא התפלל, אז הוא ידע שתפילותיו, עם כל הכבוד כמובן, יהיה בהם חושה או חיסרון. אלא יהושע דהווה לי זכותה דארץ ישראל, אמי לא ליבאי רחמי, למה הוא לא התפלל לקדוש ברוך הוא שיתבטא ליצר הרע של עבוד הזרה. חיכינו עד לעזרה לדבר הזה. אגב, הסיפור סביב ביטול היצרה של עבוד הזרה נמצא בעריכות במסכת סנהדרין דף סמך ד' וגם במסכת יומא דף סמך ת' עמוד ב'. הגמרא שואלת, והכתיב אשר ירשו אבותיך וירשת, שמשמע שלא תשאל לעתיד לבוא, וכעת אנחנו דנים לפי המאמר שכן תשאל לעתיד לבוא, אז מה הוא עושה מהפסוק? תשובה, הכי כמר כיוון דירשו אבותיך ירשת אתה. כלומר, באותה קדושה שהיה בזמן אבותיך, זה המשיך לעתיד לבוא, המשיך לירושה שהצליחו בבימות עזרא ונחמיה. לא היה צורך לחדש. אנחנו לפני שנתקדם בגמרא, ברש"י, כי סוכה, אמרנו שהאזכור של סוכות בפסוק היה תיאור על הזכות שהיה לתפילת עזרא. כי לא עשו דבר זה בימות יהושע, מה שכתוב בפסוק וישבו בסוכות כי לא עשו מימי יהושע, הכוונה לתפילה שלא הייתה בימי יהושע. והיינו דקפיד קרא להדקו יהושע תפי מאחרים, וכמיד קרלי בלשון גנאי, בזה שהפסוק מקצרת את שמו, מורידה את האותי. עכשיו אנחנו נחזור לגמרה עם קושיה ארוכה, מתחילה פה עד שורה האחרונה. ומי מנו שמיטים ויובלות? אנחנו סימנו כוכבית מצד הגמרא, אפשר לקשר את זה לכוכבית למעלה, שמה שכתוב למעלה, אף ביתם בימי עזרא מנו שמיטים ויובלות. על זה אנחנו שואלים, האם בימי עזרא מנו שמיטים ויובלות? אשתה מי שגלו שבט רובן ושבט גד וחצי שבט מנשה בטלו יובלות. זה בזמן סנחרב שהתחיל הגלות של עשרת השבטים הצפוניים בארץ ישראל, התבטל יובלות. עזרא תכתיב בכל הקהל כאחד 4,260, זה 42,660 נפשות. הווה מני בתמיהה דתניה, מי שגלו שבט רובן ושבט גד וחצי שבט המנשה בימי סנחריב בטלו יובלות, שנאמר וקראתם דור בארץ לכל יושביה. זה הפסוק שמתאר את יובל, בזמן שכל יושבי עליה ולא בזמן שגלו מקצתן. אז אם חל הגלות זה כבר סיבה לביטול מניין היובלות, בזמן עזרא שמעטים מאוד ביחס לכלל ישראל, מעטים מאוד, רק 42,660 נפשות חזרו, ודאי שלא היו מונים יובלות. עוד נקודה, יכול היו עליה אפילו במצב שעם ישראל נמצאת על אדמת ארץ ישראל, אבל מה? והן מעורבים, שבט בנימין ביהודה ושבט ביהודה בבנימין. זאת אומרת, אנשים שמתייחסים לשבט בנימין נמצאים לא על אזורם אלא באזור יהודה, ואנשי יהודה נמצאים באזור בנימין. יכול יהי יובל נוהג, תמול לומר, לכל יושביה, בזמן שיושביה כתיקונן ולא בזמן שהן מעורבים. אז על אחד כמה וכמה בזמן עזרא לא שייך שיהיו יובלות. אז איך אמרת מקודם שבזמן עזרא מנו יובלות? אמר רב נחמן יצחק, מנו יובלות לקדש שמיטין. באמת לא היו בזמן עזרא, לא היה הנהגת מצוות יובל, כי לא היו כל יושבי עליה. אז מה זה מנו יובלות? מנו יובלות כל 50 שנה כדי לדעת מתי יחזור מניין השמיטין מחדש, מחזור השמיטין. השמיטין כן שמרו, למרות שיובלות התבטלו, אבל כל 7 שנים יש שמיטת קרקעות, שמיטת כספים, שהחובות מתבטלות. אלו, כדי לדעת מתי יבוא שמיטה, היו צריכים לספור גם יובלות. למה? כי כל יובל שבא הוא ממוספר כשנה 50. לפני שנת היובל היה שמיטה, שנת 49, וכל 7 שנים יש שמיטה. 49 היא כפולה של מספר 7. כדי לדעת מתי מתחילים את השמיטים מחדש, צריכים גם לקחת חשבון שאחרי שנת 49 יש שנה, שנת 50. נכון, דיני יובל לא נוהגו, אבל השנה הזאת אינה חלק ממחסור השמיטים, היא שנה שעומדת בפני עצמה. אז כדי לשמור על המניין המדויק, היו צריכים גם למנות את היובלות. הרש"י, מנו יובלות לקדש שמיטים, ודאי יובל לא היה נוהג שיהיו עבדים נפטרים משום יובל. אחד מהדינים הידועים הקשורים ליובל, שעבדים נרצעים, עבד עברי שהחליט להישאר עם אדונו, הוא יוצא הביתה ביובל, ולא שדות של מכר חוזרות. אבל שמיטים היו נוהגים לשמיט כספים ולשמיט מזרע וקציר, שהם עבודות השדות, והיו צריכים למנות שנת יובל כדי שיבואו השמיטים במקומן. של הסוף 7 שמיטות היו מניחים שנת 50, שלא היו מונים אותה לשמיטה הבאה. השנת השמיטים, שנת ה-50 עמדה בפני עצמה, מפני שהיא ראויה להיות שנת יובל, בשנה שאחריה מתחיל המניין של השמיטים. אם לא היו מונים יובלות, היו מונים אותה שנה לחשבון השמיטים, ועבור השמיטים שלו במקומן. אז כל מה שאמרנו זה מתאים לפי שיטה אחת מבין שתי שיטות בהתייחסות לשנת היובל. אומרת הגמרא, ואנחנו ממשיכים לדף למד גימל, הניחה מה שאמרנו שהיו צריכים למנות יובלות לצורך שמיטים, לרבנן דאמרי, לפי שיטת רבנן שאומרים שנת 50 אינה מן המניין, אלא לרב יהודה דאמר שנת 50 עולה לכאן ולכאן, למה לי? למה יש צורך למנות יובלות? לפי רב יהודה אתה מונה 1, 2, 3, אתה מגיע 48, 49, ו... זה 49 באמת שנת שמיטה, ואחר כך תגיד 50, אבל באותו נשימה תגיד 1. זאת אומרת, לפי רב יהודה יש מחזור של 49 שנים. מה שכן, שאתה מסיים 49, אתה אומר תגיד 50, אבל זה לא 50 שעומד בפני עצמו, אותו 50 הוא גם 1, הוא גם 1 לקראת המחסור החדש של השמיטים. אז יצא, אפשר לומר שבאותו אותו סדרה של שנים של שמיטה ראשונה, יש בעצם שנה ראשונה ושנה שביעית שהם עשויים בעבודת קרקע, כי אותה שנה ראשונה גם כן שנת יובל. אבל מבחינת מניין, מבחינת חשבון, אין צורך לספור שנת ה-50 כמו שאמרנו מקודם, כי לפי רבי יהודה, שנת החמישים הוא חלק מהמחסור של סדרה של שבע שנים, הכפילות של שבע שנים. אז בשמיטין, אומרת הגמרא סנקיא, מספיק שתספור שמיטין. 1, 2, 3, 7, ואז 8, 9, אתה מגיע 14, ועל זה הדרך, ואז אתה מגיע לשנת 49, ואחרי זה עוד פעם, 1, 2, 3, 4 וכו'. אז לא צריכים לפי רבי יהודה לקחת בחשבון איזו שנת 50 בפני עצמו. הגמרא עונה, אתה צודק, אבל מה הוודאי, ולא רבי יהודה. מה שאמרנו מקודם, שבזמן עזרא הם מנו שמיטים ויובלות, מנו יובלות, זה לא אליבא דרבי יהודה, כי כדי לדעת מתי יוצא שנת השמיטה, לא צריכים להתייחס למניין יובלות לפי רבי יהודה. כאן אנחנו ממשיכים את הסוגיה, אבל עם סימון חדש, המשולש. הוא מופיע בשני כיוונים, ובצד כתבנו שהמשולשים הם מעקב, השפיץ למעלה קושיות, וההפך תשובות. בירור אם בימי סנחרי ואחריו היה דין יובל. הגמרא, קושיה. ולא מנו שמיטים ויובלות, כלומר בימי סנחרב. והכתיב פסוק מתקופת צדקיהו המלך, שהיה בזמן חורבן בית ראשון, הרבה שנים אחרי סנחרב. מה כתוב? מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימחר לך. והבין הבא מקץ שבע שנים, ואקטיב ועבדך שש שנים. אז שחרור עבד עברי הוא לא אחר שבע שנים, אלא אחר שש שנים כידוע. ויאמר רב נחמן בר יצחק, שש לנמכר. מי שנמכר כעבד עברי, רגיל נקרא לזה, אחרי שש שנים הוא יוצא לחופשי. מה זה שבע פה? ושבע לנרצה. כידוע, בסוף שש שנים, אם עבד עברי אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, הוא יכול להישאר עד היובל, ורוצים את אוזנו במרצע, עושים חור באוזן, והוא נשאר עד היובל. יכול להיות מצב שאחרי שש שנים יש עוד שנה שהוא ימשיך לעבוד, ובתחילת שנה שמינית יובל, אז יוצא אחרי שבע שנים. זה הכוונה פה, מה שמוזכר בפסוק ביומיהו מכה שבע שנים ששלחו, זה אחרי שבע שנים בזמן שיובל יוצא בשנה השמינית. מה שחשוב לנו, וכאן מסתיים הקושיה הזאת, שצדקיהו שהיה הרבה שנים אחר סנחריב, ורואים דיני עבד עברי שהם קשורים, דיני עבד עברי ובפרט רציעת אוזנו קשור לדין יובל. אז רואים שיובל, דיני יובל לא נעצרו בימי סנחריב. הגמרא עונה, ההוא, מה שמופיע אצל צדקיהו מקץ שבע שנים וכו', בתוכחה כתיב, וכאמר נביא, השלחתם, האם קיימתם מצוות הקשורות ליובל בזמן שהיובל היה נוהג? לא שבזמן צדקיהו נהגו ענייני יובל, אלא הנביא מוכיח אותם בכך שהצרות שבאים הם בגלל שבזמן שהיה אפשרות לקיים מצוות יובל לא קיימתם. רש"י כותב, בתוך החקטיב דקם מוכיח להו יומיהו, וכאמר להו, השלחתם באותן שנים שהייתם חייבים לשלח? הגמרא מקשבה, והכתיב וישמעו וישלחו, שהם ביצעו השילוח, שזה שוב קשור לדיני יובל, וזה בזמן ציקיו. אלא אמר ביוחנן, הכל נכון, באמת בזמן סנחריב שגלו השבטים הצפוניים התבדל היובלות, אבל מה? אלא אמר ביוחנן, ירמיה הנביא ירמיהו החזירן, ויושיהו בן אמון מלך עליהן. יושיהו היה מלך יהודה כמה שנים אחרי סנחריב, ואז חזרו לנהוג היובלות. ומנה לדהדור, מניין לנו שהגולים חזרו, כי אמרנו שאין יובלות אלא אם כן יושביה עליה, והרבי יוחנן אומר לנו שירמיהו באמת יחזירן, והמלך יושיהו מלך להם, מניין לנו שזה קרה? תכתיב, אני רק טוב, אנחנו נתקדם. תכתיב, פסוק בימי צדקיהו, כי המוכר אל הממכר לא ישוב. יש כאן נבואה שיבוא זמן שיתבטל ענייני יובל. מי שמוכר אדמתו, האדמה חוזרת אליו ביובל. וכאן הנביא אומר בימי צדקיהו, כי המוכר אל הממכר לא ישוב. מה זה אומר לנו? אפשר יובל בטל, הייתכן שהיובל כבר התבטל ונביא מתנבא עליו שיבטל, והנביא אומר בימי צדקיהו ומנבא שזה עתיד להתבטל? אם זה כבר התבטל, זה מיותר לדבר על העתיד שהוא יתבטל, זה כבר בטל. אלא מלמד שהחזירן ירמיה. נכון שבימי צדקיהו, אחרי שבזמן סנחריב דיני יובל התפתלו, יושיהו המלך מלך, אחרי שירמיהו הנביא החזיר אותם גולים והתחדש הדינים, ולכן הדינים של יובל כן היו בתוקף בימי צדקיהו, ואז היה מקום לנביא לעמוד ולנבות על העתיד שהם יתבטלו בעתיד. אמרנו שירמיהו החזירן ויושיהו בן אמון מלך עליהן, ומנהלן יושיהו מלך עליהן. תכתיב פסוק שכתוב אצל יושיהו המלך. נזכיר מה שאמרנו מקודם, יושיהו היה מלך, הוא היה שייך לשושלת מלכי יהודה, תצאי דוד, שלמה, רחבם, שמלכו באזור הדרומי של ארץ ישראל, מה שנקרא מלכות יהודה. מצפון לשבט יהודה היה מה שנקרא בפי הרבה, מה שמכונה בפי הרבה, מלכות ישראל. המלך הראשון שמלך עליהם היה ירבעם בן נבט. וכאן אצל יושיהו כתוב ויאמר, מה הציון על אז אשר אני רואה? ויאמרו אליו אנשי העיר, הקבר איש האלוקים אשר בא מיהודה, ויקרא את הדברים על המזבח בית אל. אנחנו רוצים להדגיש פה את האזכור של המקום בית אל. וכי מה טיבו של יושב בבית אל? הרי בית אל היה שייך למערכות ישראל בצפון, כלומר צפון מאזור יהודה. אז הפסוק הזה שקשור ליושיהו, ונגיד הוא עומד בבית אל, מעלה השאלה וכי מה טיבו של יושיהו בבית אל. אלא כשהחזירן ירמיהו, יושיהו מלך עליהם. כי בינתיים בזמן סנחריב התפתלה מלכות ישראל, כולם הלכו לגולה וזהו. אז כשירמיהו החזיר אותם, המלך יושיהו שהיה מלך יהודה מלך גם עליהם, וזו ההוכחה שירמיהו החזיר אותם. עוד הוכחה, אבנר ביצחק אמר מהכה, גם יהודה שת קציר לך בשובי שבות עמי. המילה קציר הוא כמו המילה קצין, ורשי כותב קציר קצין, דנון מתחלפת ברש, כי לכתיב נבוכד נצר, הוא גם נקרא בתנך בהרבה פסוקים נבוכד רצר. ורבינו גרשום, הוא אומר, יש לנו כוכבית בחלק החצי השני של הדף, יהודה, וקראנו פסוק, גם יהודה שת קציר לך, יהודה היינו יושיה, שהיה בתחילה מלך יהודה, אבל הוא נהיה מלך, הוא קצין מלך, בשובי שבות עמי, בזמן שהחזירו עשרת השבטים שגלו קודם לכן. עד כאן שיעורנו להיום.